שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט חדי קרן. הפעם זה פרק מיוחד, פרק חגיגי, לכבוד סיום העונה השנייה של הפודקאסט. היה לנו בעונה הזאת פרקים מרתקים עם זוהר זיסאפל, אחד מאבות ההייטק הישראלי, עם אילון רשף, אחד המייסדים של גונג, עם עינת גז, המייסדת של פפאיה, עם סגי גידלי, המייסד של פרמיטר 81, עם רפאל סבירי, אחד המייסדים של ווקמי, עם ליסה זייצ'יק, מצוות המייסדים של אפספלייר, עם רביב מלמד, שהוא אחד המייסדים של ויאר, עם צביקה נטר, שהוא אחד המייסדים של אינוביד. היו פרקים מרתקים, סיפורים באמת מאלפים ומיוחדים, ואת העונה הזאת אנחנו מסיימים עם פרק מיוחד, פרק כפול, עם רוני זהבי, המייסד של אייבוב, סטארט-אפ מאוד מאוד מצליח בעולמות המשאבי אנוש, מה שנקרא HR, סטארט-אפ שרק לאחרונה גייס 150 מיליון דולר לפי שווי של 2.5 מיליארד דולר, סטארט-אפ בן 7 שנים, סיפור מרתק. ומה שקרה שאברמי ואני הגענו לראיין את רוני על הסיפור של אייבוב, ואז רוני התחיל לספר את הסיפור הקודם, איך שהוא בעצם הקים את הסטארט-אפ הקודם שלו, שזה קוטנדו, שזה חברה שנמכרה לאקמאי ב-300 מיליון דולר. הסיפור על קוטנדו היה כל כך מרתק ומיוחד ומעניין ושונה, שפשוט הפלגנו והפלגנו בשיחה על קוטנדו, ופשוט הצלחנו, הגענו למצב שהיינו פרק שלם רק על קוטנדו, אז החלטנו לפצל את הפרק עם רוני זהבי לשני פרקים. פרק אחד יהיה הסיפור המרתק והמדהים של קוטנדו, והפרק השני על אייבוב. וכדי לעשות את זה עוד יותר מעניין, הזמנו אורח נוסף לפרק השני, שזה אדם פישר. אדם הוא השותף המנהל פה בישראל של קרן בסמר. קרן בסמר זה אחת מקרנות ההשקעה הטובות והגדולות בעולם, אחת הקרנות הכי טובות שמשקיעות בסטארט-אפים, קרן מאוד מאוד מצליחה ומאוד ותיקה. אדם באופן אישי נחשב אחד המשקיעים הטובים ביותר בישראל, הוא השקיע בעשרות חברות שחלקם נהיו סיפורי הצלחה הכי הכי גדולים בהייטק הישראלי, כמו וויקס וכמו פייבר ומליו ועוד עשרות חברות מדהימות. ואדם הוא גם המשקיע הראשון של אייבוב. אז עשינו פה בעצם שיחה מיוחדת בין יזם רוני זהבי למשקיע אדם פישר. אז בהחלט פרק סיום כפול וחגיגי. החלק הראשון על קוטנדו שנמכרה לאקמאי, החלק השני על אייבוב ביחד עם אדם פישר מבסמר. בכלל, רוני מספר על עצמו שהוא יזם שבמקרה הגיע להייטק. הוא מספר שהוא התחיל בלימודי היסטוריה ופסיכולוגיה, וכל הסיפור איך הוא בכלל התגלגל להפוך להיות יזם הייטק, זה גם כן סיפור בלתי שגרתי לחלוטין. אז פרק בלתי שגרתי, פרק חגיגי כפול, לכבוד סיום העונה השנייה של הפודקאסט שלנו. אני מזמין אתכם להקשיב לשני הפרקים האלה ולכל הפרקים של העונה. כמו שהזכרתי קודם, היו לנו מרואיינים מדהימים עם סיפורים יוצאי דופן, כל סיפור וסיפור באמת סיפור מחכים ומרתק בפני עצמו. אתם מוזמנים להזין לפרק הזה ולשאר הפרקים.
פודקאסט חדי קרן, הסיפורים שמאחורי ההצלחות הגדולות של ההייטק הישראלי, עם מוישי פרידמן, מנכ"ל קמאטק.
שלום לכל המאזינים, אנחנו מעוד פרק של הפודקאסט חדי קרן, והיום יש לנו את הזכות המיוחדת לארח בפודקאסט את רוני זהבי, היזם והמנכ"ל של אייבוב.
אהלן.
שלום.
שלום עליכם.
זהו, אז כיף גדול להיות פה ותודה על ההזדמנות. ואנחנו רוצים לשמוע את הסיפור של אייבוב, איך הכל התחיל, ולהתחיל מהסיפור האישי שלך. בעצם, איפה אתה גדלת, מה אתה עשית שהביא אותך לנקודה שהחלטת שאתה בעצם יזם של סטארט-אפ?
אז קודם כל אני מתרגש שבאתם.
תודה.
נפגשנו בלונדון.
חפר סודות.
והתגובה הייתה מיידית, ישר אמרנו בוא ניפגש, ואתם מתפרצים לדלת פתוחה.
נכון,
אז אמת. אז אני אסביר לכם למה הדלת פתוחה. אני ממשפחה ששני דורות לפניי, הייתה משפחה חרדית.
וואה.
בוא נגדיר דתייה מאוד מבגדד.
וואה.
גם בצד של האמא שלי וגם בצד של האבא שלי. דורות של אנשים שעסקו בעבודת השם, הקימו בתי כנסת. אז אני אמנם לא דתי, אבל יש לי שורשים עמוקים ביהדות, וגם אשתי שלי היא ממקום אחר, הם באו מגרמניה, והסבא רבא שלה היה הרב הראשי של המבורג.
וואה.
וגם הם באו מדורי דורות של אנשים שעסקו בעבודת השם. והסיבה שאני אומר את זה, כי אני מרגיש באופן אישי שמפעל היזמות של ההייטק הישראלי ב-30 שנים האחרונות, 40 שנים האחרונות, כמו שהוא בא לידי ביטוי בארץ שלנו, אני מרגיש שהוא לא פחות גדול מלכתוב את המשנה, או מה שעשו פה לפני קצת פחות מ-2000 שנה, אחרי שבית המקדש נחרב, וצריך להמשיך איזשהו משהו שיקח את אותנו כעם יהודי קדימה. אני חושב שהמפעל של מה שעושים פה, ותראו כמה ממנו יש לו חיבוריות והשלמה לערכים שלנו כיהודים, קורה, גם אם הוא לא קורה על ידי אנשים מאמינים, חרדים, גם על ידי חילוניים, מתוך כוונה שבהפקה הזאת, באירוע הגדול הזה, השתתפו כמה שיותר אנשים, וכשאמרת הדלת פתוחה, זה שאנחנו כחברה, אבל התעשייה מאוד מחפשת דרכים לשלב ולגוון את אלה שמשתתפים בדבר הזה. חדשנות, לפתור בעיות, לגרום לזולת להרגיש יותר נוח בדברים, זה מה שההייטק עושה. תוריד אותו מילה הייטק, תלכו אחורה לאלפי שנים של מה שאנחנו כעם יהודי עושה, זה בדיוק זה.
זה נקודה חשובה. קודם כל אמרת שזה לא פחות גדול מהיצירה של המשנה, זה בתפיסה שלנו...
מה אתה אומר, למחוק את זה בסוף או לא?
לא, לא למחוק. לא, אבל בתפיסה שלנו ברור שהיצירה של תורה זה משהו שהוא מעלו מעבר לכל דבר אחר שקשור לעולם הזה, אבל אתה מתכוון לומר שהפרץ של היצירתיות והיצירה והחדשנות זה משהו שהוא דומה למפעלים הגדולים שנעשו על ידי עם ישראל לדורותיו.
כן, זה מפעל עצום. זה שבארץ ישראל, במדינת ישראל, העם היהודי, הישראלים, מרימים פה תעשייה, שהיא שנייה בחשיבותה בעולם אחרי ארצות הברית, אפילו אחרי עמק הסיליקון בארצות הברית.
וגם מי שאומר שבארצות הברית זה גם עם ישראל.
כן, זה לא משהו שהוא מובן מאליו, ואני מרגיש שהוא קשור ליהדותנו, ואני מרגיש שהמפעל הזה שקם בארץ ישראל, הוא כמו שקמו הרבה מפעלים רוחניים, חדשניים, שהתאימו את המציאות למסורת במשך מאות ואלפי שנים. זה קורה שוב עכשיו.
יפה. כן. האמת שיש תמיד סוג של דיון כזה, מה הופך את ישראל לסטארט-אפ ניישן? זאת אומרת, מה זה הרוטב הסודי? למה יפן זה לא סטארט-אפ ניישן? למה גרמניה זה לא סטארט-אפ ניישן? למה לא צורפת? למה דווקא ישראל? ויש לזה הרבה תשובות, נכתבו על זה הרבה ספרים. והרבה דברים שקשורים למציאות של ישראל פה, האתגרים, הביטחוניים, הצבא, כל מיני תשובות מהסוג הזה. וכמה פעמים יש כאלה שאמרו לנו, למשל דוב מורן, הוא אמר, זה לא קורה רק בישראל, זה קורה גם על ידי יהודים בעולם. הרי מרק צוקרברג הוא גם יהודי שלא שירת בצבא, וגם סרגי ברין, הוא יהודי שלא שירת בצבא, והמון המון יזמים גדולים בעמק הסיליקון, הם מגיעים מרקע יהודי, והוא אמר, זה משהו שקשור לתרבות של עם ישראל לדורותיו, של הלמידה, של הרבה הרבה דברים שקשורים לאופי היהודי לדורותיו, אז
זה גם פשוט אפשר להסתכל על הרשימה של הלוגויים הכי גדולים בעולם, הם מרובם על ידי יהודים שלא קשורים לישראל, כמו גוגל כמובן, ווואטסאפ, ופייסבוק, ואינטל, וקואלקום, כולם יהודים, ודל, ואורקל, אורקל גם?
כן, כן.
אורקל,
וכן. אז לכבוד הוא לי שאתם שמים אותי ברשימה כן? המכובדת הזאת.
לגמרי.
אני אספר לכם קצת עליי. אני בן 56, נולדתי בהרצליה, אני גר היום בתל אביב, נשוי לשלי, יש לי 4 ילדים, בת 24, בן 20 בצבא, בת שמתגייסת בשבוע הבא, בת 18, ועוד בת זקונים קטנה, בת 11, כן. אני בהייטק ממש במקרה.
במקרה?
במקרה. לא למדתי...
עכשיו זה כבר מתחיל להיות...
הייתה אמור לעבוד ממול, במוסך ממול.
גם לא במוסך, אבל ממש לא, אני לא מ-8200 ואני לא מהנדס. ולימודי המתמטיקה שלי נגמרו בכיתה י"א, בציון קצת מתבייש להגיד, פחות מ-70, אבל ממש לא אז היזם הטיפוסי, שזה יכול להיות נקודת אור מעניינת אולי למאזינים שלכם, כי לא בטוח שתמיד השטנץ הזה, התבנית הזאת שאומרת שסטארט-אפים ישראלים תמיד צומחים מתוך 8200, מתוך כל מיני יחידות טכנולוגיות של הצבא ומהטכניון, אז אני דווקא דוגמה שהיא לא בדיוק בשטנץ הזה. למדתי היסטוריה ורציתי בכלל להיות פסיכולוג. ובמקרה, ממש במקרה, בשנת 97, עניתי למודעת דרושים בעיתון. פעם היו מודעות דרושים, זה לא היו אתרים של חיפושים כמו שהיום. ועניתי למודעת דרושים ושלחתי את הקורות חיים שלי, זימנו אותי לרעיון למשרה של סמנכ"ל מנהל משאבי אנוש, ניהול משאבי אנוש, שזה העיסוק של אייבו ביום, זה סגירת מעגל.
רגע, ראית מודעת דרושים לתפקיד משאבי אנוש ואמרת אני ניגש, למרות שלא היה לך בעצם איזשהו ניסיון בתחום הזה?
לא, למדתי פסיכולוגיה ארגונית.
כן.
והייתי קצין בצבא, קצת הבנתי בניהול, אבל לא באתי מהעולם, ולא קיבלו אותי לעבודה.
באיזה חברה זה היה?
קומטאץ'.
קומטאץ',
מיהו הישראלית.
הדורות הקודמים, אבל בדרך כלל משאבי אנוש זה תחום יותר של נשים, נכון?
כן. אז היה מאוד, מאוד יוצא דופן, במקרה כמה שבועות אחרי, התקשרתי ליזם, ניסיתי להבין מדוע לא התקבלתי, והוא אמר לי, שמע, בסוף לא הסתייע עם הגברת, אולי בא לך לבוא להיפגש שוב, נסעתי, ויצאתי עם חוזה חתום. ישבנו 3 שעות, ואני אומר, ומשם, איך אומרים באנגלית, and the rest is history.
והשאר זה היסטוריה.
זה.
אבל רגע, זה מאוד מאוד חשוב, זה כבר לקח מאוד מעניין, תובנה חשובה. ניגשת למשרה, לא התקבלת, אף על פי כן אמרת, אני מנסה להבין למה לא התקבלתי.
תקפוץ מהחלון.
וכאילו הדלת הייתה סגורה, כמו שעברים אומר, אמרת, אני אכנס שנייה מהחלון לבדוק למה לא, ודווקא שם פתאום נפתחה לך ההזדמנות.
נכון, זה נכון להכל. אם אתה, אלף זכותך, כשאתה פונה ואתה מתמודד על משרה ולא קיבלו אותך, זכותך להבין מדוע לא קיבלו אותך. אני ממליץ למאזינים להיות מספיק אסרטיביים, נחרצים בשביל, אתם הקדשתם זמן לבוא להתראיין, אין שום סיבה בעולם שלא תבינו למה לא קיבלו אתכם.
והמון פעמים הלמה לא, זה גם לקח מאוד חשוב, אני יודע למשל, נשניה קופץ לעולם היזמות, אפילו יזם פונה למשקיע, המשקיע מחליט לא להשקיע בו, אפילו לשמוע את הסיבה למה לא,
היא מאוד חשובה.
זה נותן לך המון המון ערך, נכון. להבין איפה, לפחות לדעת המשקיע, איפה הבעיות של המיזם שלך, איפה, מה צריך לחזק, זה עוזר לך להתקדם, כאילו, לדבר הבא.
זה גם איזשהו סיי מאוד יפה, למישהו שהוא רוצה להבין, זה הזכות המלאה.
ככה התחלתי. מספרים על אחד מגדולי ישראל, על החתם סופר, הסיפור מאוד מפורסם, שהוא רצה לבחור חתן, משהו כזה, והוא רצה לראות מי הבחור הכי טוב בישיבה. אז הוא בא לישיבה ושאל איזה שאלה את התלמידים. אף אחד לא ידע את התשובה.
הוא רצה לדעת מי ידע את התשובה, ואותו ייקח לחתן.
אז הוא הלך, הלך לדרכו, הוא אמר, אין פה אף אחד שיודע את התשובה. תלמיד אחד רץ אחריו, ואמר לו, הרב, לפחות תגיד לי מה התשובה, אני רוצה לדעת מה התשובה. אוקיי, אני לא הכי טוב בשביל להיות החתן שלך, אבל תגיד לי מה התשובה. אמר לו, חתם סופר, אותך אני רוצה לחתן. אם זה מעניין אותך להבין לפחות מה התשובה, ואתה רודף אחריי כדי להבין, יש לך את התכונה הזאת שבן אדם שרוצה ללמוד ורוצה לדעת, זה כבר ערך יוצא דופן.
אז זה, אני מאוד מתחבר לסיפור. בכלל יזמות או עבודה בהייטק, אני רואה בזה, זה מסע. זה לא משהו נקודתי, זה מסע שבו יש, אני אומר, עולים במדרגות, לא לוחצים על כפתור במעלית, כלומר צריך לחטט את רגליך ולעבוד קשה כדי לעלות למעלה. אבל ההסתכלות על, על, על יזמות לוקחת זמן. אני את החברה הראשונה הקמתי בגיל 42.
וואה. וגם רבי עקיבא התחיל ללמוד תורה בגיל 40.
וגם לא ידעתי אם אני מתאים, אם יש לי את היכולות. זה דגדג לי באצבעות. חשבתי שאני רוצה לעשות את זה, אבל לא ידעתי אם אני באמת מסוגל לעשות את זה.
אבל דילגת, אתה עובד כמנהל משאבי אנוש בקומטאץ'.
ואז היה לפני ימי הבועה של 99-2000, החברה הנפיקה והייתה אחת מהחברות האינטרנט המדהימות באותה תקופה, היא התרסקה בשנת 2000-2001.
יחד עם שאר העולם, כן.
כן.
עם ההתרסקות של כל,
כן, הכל הבועה התפוצצה, והיא הייתה חלק ממנה, אנחנו קצת חווים את זה היום.
זה קצת שונה היום, אולי נדבר על זה, אני חושב שהיום זו תקופה שונה בכל אופן.
אבל אז אני חושב שזה היה מפנה בדרך שלי. אני הבנתי שמשאבי אנוש זה תומכי לחימה. ושאלתי את עצמי איפה זה במרכאות פעולות הלחימה, וכמובן זה היה בביזנס. אני לא מהנדס, אז לא יכולתי ללכת לשורות הפיצוע.
מה זאת אומרת, הלחימה היא או בביזנס או מהנדסים, אבל איפה אתה יכול לעזור בלחימה?
אני לא יכול לעזור בעולם הפיתוח, כי אני לא מהנדס.
אז בואו, בוא תסביר שני, זה חשוב לי שתסביר את זה. כאילו בכל חברה טכנולוגית יש את ההיבט של הפיתוח של הטכנולוגיה, זה אנשי הטכנולוגיה, יש את הביזנס, להבין מה אנחנו עושים, איך אנחנו בתחרות, איך אנחנו מוכרים, איך אנחנו עושים מזה כסף.
משפרים את המוצר.
ויש את המשאבי אנוש, שזה לדעת כאילו להביא את האנשים הנכונים, להביא את העובדים הנכונים, לגרום לעובדים שיהיו מרוצים, שיהיו שמחים.
למקם כל עובד במקום
שלו. אז בוא נעשה סדר. יש כמה מחלקות שחושבים על ארגון הייטק, יש כמה מחלקות משמעותיות. בארגון טכנולוגיה כמובן שהמהנדסים, המפתחים, מהנדסי ה-QA, מנהלי המוצר, הם חלק משמעותי בעשייה, אחרת אין, זה לא בקטגוריה של הייטק. אנשי ה-go to market או הביזנס או אנשי העסקים, שזה המחירות, השיווק, הם מרכיב מאוד משמעותי, בדרך כלל זה בא אחרי המוצר עצמו, כי צריך להרים מוצר ואז למכור אותו. יש את עולם הכספים, שבו כל מה שקשור בגיוס של הכספים, וההתנהלות החשבונאית של החברה וכו' וכו'. יש את עולם ה-IT, ה-Information Technology, שזה התשתיות הטכנולוגיות שארגונים נשענים עליהם.
לעצמם, לא...
כן.
השרתים, כל הדברים.
כן, לא, מדובר על השרתים של...
החברה,
לא שרתים של הלקוחות.
כן, ויש את...
חדר החשמל של החברה, לא המכונה שמפעילה עליה.
ויש את העולם ה-HR, שזה משאבי אנוש, ויש עוד עולם גדול מאוד, שהוא כמובן מגיע, הוא בא לידי ביטוי, שהחברה מתחילה למכור, זה כל מה שקשור בשירות לקוחות, customer success. זה בגדול המחלקות, כלומר, אם המאזינים שלכם שואלים את עצמם, לאיזה מקומות אני יכול להגיע בחברת הייטק, זה בגדול המחלקות שישנם, כמובן ככל שהארגון גדול יותר, אז יש יותר משרות והתמחויות וכו' וכו', אבל בגדול הקבוצות העיקריות. ואני הבנתי שמשאבי אנוש זה חשוב, אבל רציתי להיות בליבה, רציתי להיות בחזית העסקית, והחלטתי שאני עובר למחירות, בלי ניסיון, ומתפקיד של סמנכ״ל, ויתרתי,
סמנכ״ל
משאבי אנוש, ויתרתי על הדרגות, והלכתי כמו אחד האדם, ללמוד איך מוכרים. אני זוכר ששאלתי אנשים, תגידו, כשהולכים לתערוכה בחול, ורוצים לדבר, האם מדברים בבוס, או שהולכים הצידה, או שמזמינים לארוחת ערב, איך זה עובד? אז הגעתי לתערוכה הראשונה, זה היה בלונדון, ובשעה הראשונה רק הסתובבתי להסתכל,
איך עושים את זה?
איך עושים את זה? איך הרים עושים את זה? זה היה נורא מוקדם בבוקר.
באותה חברה, בקומטאט שלנו.
כן, כן. ולאט לאט, אם אתה סקרן, ובא לך ללמוד, אז אתה מבין את הדינמיקה, וראיתי שחלק מדברים, חלק זה, וגם היה לי את זה, כלומר, לא פחדתי, ידעתי שאני יודע למכור, יודע למצוא את תשומת לב של האנשים, ולאט לאט התחלתי קריירה חדשה, שהיא בעולם הביזנס.
אני חושב שזה גם נקודה, קודם אמרת נקודה שחשובה ליזם, זה היכולת להתמיד ולשאול, לא הצלחתי, למה לא הצלחתי, ולנסות לנתח את זה ולא לוותר, זה תכונה אחת חשובה של יזם, ותכונה שנייה חשובה של יזם בעיניי, זה היכולת ללמוד דברים חדשים כל הזמן, כי כיזם אתה כל הזמן צריך
להיות להבין, סקרן.
להיות סקרן ולהבין, רגע, עכשיו איך עובד ארגון מחירות, עכשיו איך עובד ארגון וכולי וכולי, דברים חדשים שאתה לא מכיר, כי יזם כל הזמן צריך ללמוד דברים חדשים.
נכון, אני אגיד עוד משהו, שזה... זה תופעה שאתה בתור יזם חייב להילחם בה, כי אני עשיתי הקמתי כמה חברות, היו כמה אקזיטים, אבל אני הבנתי שאם אני מדושן מעונג וחושב שבגלל שעשיתי את זה, יש לי את כל התשובות לכל השאלות, רוב הסיכויים שאני אקשל, אם אין לך את הספקנות, ותראו כמה דברים הם מעולם היהדות, מעולם החשיבה, מעולם איך מתמודדים עם לימודים. אז בלי להיות סקרן וספקן, ולשים את האגו שלך בצד, ולהיות מסוגל מחדש לשאול את השאלות, ולדעת שאתה לא יודע לענות על כולן, רק אז אתה מוכן לעשות את הסיבוב הזה שוב. כלומר, אם הגעת לסטארט-אפ, אחרי שעשית אחד נורא מוצלח, ואתה חושב שאתה יודע את הכל, רוב הסיכויים שלך שתיכשל בלעשות אותו.
אוקיי, אז בוא נגיד שמשקיעים שרואים שכבר מחר את החברה בהצלחה, יהיה לך יותר קל לגייס כסף, אבל אתה, כלפי עצמך, אתה צריך לפחות להתחיל דף חדש ולא...
כי אני אף פעם לא בניתי חברות מול המשקיעים. זה טעות. אולי אנחנו רוצים טיפה בסיפור, אבל משקיעים בסוף, היזם והצוות שמסביבו הם היחידים שמבינים מה רוצים לעשות ואיך עושים אותה. תראו, אם צריך להגיד מה זה בעיניים, מה זה הייטק במשפט אחד, זה איך פותרים בעיות. זה כל התורה על רגל אחת. ככל שהבעיה גדולה יותר, כואבת יותר, להרבה מאוד אנשים או להרבה מאוד ארגונים, ואתה יודע לפתור אותה יותר טוב מאחרים, סיכוייך להצליח או סיכוייך להצליח עצומים. ככל שהבעיה קטנה, או אומרים nice to have.
יש משהו שנחמד לעשות, אבל לא באמת כואב.
אז היא הקשיה עליך לפתור אותה. זה התורה כולה. כל ההייטק בעולם בנוי על השאלה הזאת, מה הבעיה שאתה פותר, עד כמה היא כואבת וכמה היא גדולה. ואם אתה יודע לענות על השאלות האלה, אמיתי, לא לחרטט את עצמך, אז אלה שאלות האמיתיות, הכנות העצמית, שצריכה להיות לך למנת לדעת אם אתה באמת מעז לשאול את השאלות, ככה אתה תגיע רחוק או לא רחוק. והדינמיקה הזאת של להיות ספקן ולהיות סקרן, ולשאול שאלות, ולסמוך על אחרים, ולהבין שאתה לא אולי הכי יודע, אלא שיש אחרים שיודעים אולי יותר ממך.
לסמוך על אחרים, כי אתה אומר, כי זה בסוף לא מאמץ של יחיד, זה מאמץ קבוצתי, כן. אתה לבד לעולם תוכל להקים סטארט-אפ.
זה מאוד קשה, כי לדעתי בלתי אפשרי להקים לבד.
פעם מישהו אמר לי דוגמה, זה כמו אחד שיגיד, אני משחק כדורסל, אבל אני משחק רק לבד. אתה צריך קבוצה, יש פה הרבה תפקידים, אתה צריך, אתה לא יכול לעשות את זה לבד.
אני דווקא אוהב את האנלוגיה של מדורה. כולנו מכירים מה זה ל"ג בעומר, נכון?
לגמרי.
אז יזמות זה כמו מדורה. אתה בא, יש לך רעיון, אתה מקושש כמה זרדים קטנים, אתה מקיז את דמך להציט אש, ואז אתה עושה פול המדורה, כל הזמן מנסה להחיות אותה עם החמצן שיוצא משד נשמתך, כדי שזה יתפוס.
ברגע זה תופס.
ולאט לאט זה תופס. ואז אתה אומר, טוב, אני אוסיף עוד קצת זרדים, אתה לא יכול לשים גזע, כי הוא יחבא את האש בבת אחת. ואז הלהבה גדולה יותר, אבל אי אפשר לעזוב אותה, כי אם תעזוב אותה לרגע, תבוא רוח ותחבא אותה. אבל מצד שני, אתה צריך להביא זרדים יותר גדולים, וענפים יותר גדולים, מגזעים יותר גדולים וכו', אז אתה כל הזמן עסוק בכמה פול המדורה אתה צריך לעשות. עד שבגודל מסוים, כבר האש חזקה, כנראה לא תיחבא, למרות שיכולים לבוא מטר גדול ובבת אחת לחבות אותה, אבל המרחק הזה והדיאלוג הזה בין האש ולהחיות אותה ולהוציא את החמצן מנשמתך, כדי שזה יקרה, אני מאוד מתחבר לזה, כי זה כל איזה, זה לעשות פול המדורה כמו בל"ג בעומר.
יפה, יפה מאוד. משל נהדר. בכל אופן, אז נחזור הסיפור, התחלת ללמוד איך לעשות מחירות, נהפכת להיות איש מחירות.
בקונטאץ'.
כן, ומהר מאוד הפכתי להיות סמנכ"ל בחזרה.
של מחירות.
של מחירות.
באותה חברה שהיית לפני זה סמנכ"ל משאבי אנוש.
היא מאוד הצטמצמה, ואז עשתה פיבוט וגדלה בחזרה. הייתי 5 שנים בתפקיד של ביזנס, עשיתי גם ביזנס דיבלופמנט, פיתוח עסקי וגם מחירות, וטסתי בכל העולם, עשינו עסקאות בקוריאה ובסין וביפן ובאירופה, זה היה מאוד מעניין, ותוך כדי העשייה הזאת, באחת הנסיעות טסתי עם המנכ״ל, שהוא היה אחד היזמים, והוא שאל אותי, מה אתה רוצה, מה אתה רוצה לעשות? אמרתי, נראה לי אני צריך להיות המנכ״ל. לא, כאילו, העזתי להגיד את זה.
ככה אמרת למנכ״ל.
כן, היינו מיודדים, והוא הסתכל עליי ככה בעיניים פתוחות, ואמר, אני, לא אמר, אני תיארתי מה עבר לו בראש.
כן.
מה הוא חושב לעצמו, כאילו...
מחוצף קטן, קליין המחיצה.
להיות מנכ״ל וכו', אבל הוא היה מאוד, אנחנו נגדל אותך. ואז הבנתי שלעולם לא ייתנו לי, בגלל הרקע שלי, אני לא טכנולוג, ואם אני רוצה להיות מנכ״ל, אני צריך לעשות מעשה, ולגרום לזה לקרות, וכך עשיתי. פניתי ל... שני שותפים שעבדו איתי, שניהם היו טכנולוגים, וביחד פינטזנו על להקים משהו, לא לנו מושג.
איזה שנה זה?
2007.
אתה תמיד נכנס כל פעם מחדש ערב איזשהו משבר אחר.
כן, אגב, זה ידוע שחברות שנולדות לתוך משבר, אם הן מתנהלות בצורה נבונה, יש להן סיכוי לא רע.
כי כל הכספים שבו הולכים אליהם.
אתה חייב להיות מדויק. אתה לא יכול להיות פעם, סטארט-אפים זה מה לא לעשות, לא מה לעשות. יש כל כך הרבה דברים לעשות, אתה חייב לבחור במה לא להתפקס, ומה כן לעשות.
זאת אומרת, בתקופות של משבר אתה ממש במוד הסטארט-אפי, אתה חייב להיות
ממוקד
מאוד.
כן. אז ב-2007 פרשנו, ובתחילת 2008 הקמתי את החברה הראשונה, קראו לה קוטנדו.
פרשתם יחד מקונטאץ', אתה ועוד שניים.
כן, זה היה אירוע מאוד קשה ליזמים, רק אחרי זה כשאתה יזם אתה מבין.
סליחה שאני אומר, פרשתם ועכשיו מאיפה אתה מתפרנס, מאיפה...
סיכון גדול.
וואו.
קופץ למים, קופץ ראש לבריחה.
הייתי עם 3 ילדים.
נו.
כן, לוקחים סיכון, מי שחושב שהכל זה כתבה יפה בעיתון.
שובר הזאת, אתה לוקח, מה אתה עושה, יש לך כאילו? איזה נוחה, אתה לא רוצה.
מצטמצמים. ומבינים שזה ייקח זמן, ויורדים ברמת החיים, אבל חדוות העשייה, והוויז'ן הוא כל כך חזק. תראו, להיות יזם, זה ממכר. זה, אי אפשר לעשות משהו אחר. יהיה לך מאוד קשה לעבוד אצל מישהו אחר, כי יש משהו בעשייה הזאת, ביש מאין, בעובדה שאתה יודע להביא לידי ביטוי רעיונות, ובסוף ההצלחה, וכמובן הכישלון זה אתה, אין משהו שמבחינה שכלית, אינטלקטואלית, מבחינה רגשית, שהוא דומה לו. יזמות זה, זה בלשת עצמותיך, זה לא משהו שאתה עושה אותו כלאחר יד, זה עבודה מאוד קשה, מאוד, אתה, זה אולי עוד אנלוגיה, זה כמו תינוק. אתה מחליט להביא תינוק, ואתה קם איתו בלילה, אתה צריך להכיל אותו, אתה צריך להשכיב אותו לישון, אתה צריך לגדל אותו. אין כזה דבר לשים אותו בצד ונבוא אליו אחרי זה. זה לא עובד ככה. זה כמו שיש לך אחריות להביא בן או בת לעולם, ככה האחריות שלך עם סטארט-אפ, אתה באמת מאמין בו. זה כמו חלק מהמשפחה, וככה יצאנו לדרך לשמחתנו הרבה.
אתה אומר שזה אירוע גם עבור היזמים של קומטאץ', העזיבה שלכם.
כן, הייתה טראומטית, ואני מבין אותם. בדיעבד, אני מבין אותם.
ואת היום אתה כיזם אומר, אם פתאום עוזבים אותי כמה, לא יודע, סמנכלים וזה, זה לא פשוט.
אני דווקא הלכתי יותר רחוק. אני אומר, בהגדרה, תדע שהטובים יעזבו אותך. עכשיו תתנהל לפי זה.
יפה.
כי כל אחד שהוא מפתיע. זה לא מפתיע. מי שטוב, בסוף, עצה לו הדרך, והוא יקום וילך ויעשה משהו.
ואתה רוצה את מי להילחם עליו, אתה לא רוצה מי שהוא לא...
וגם אם לא, אם לא נלחם, אני כשבאים ואומרים לי, עזבתי להקים חברה, אני אומר כל הכבוד. האם אתה יודע מה אתה הולך לעשות, אתה יודע, זה קשה וזה וזה, כל הכבוד, והדלת פתוחה, ותבוא להתייעץ על כל דבר. זה...
אתה אומר לך תודה שעד היום הוא עובד אצלך.
כן. האנשים, סטארט-אפ, חברה, זה אנשים. בסוף, 80% מההוצאות שלך, זה על משכורות. ואם אתה יודע, אנשים ותרבות, אולי יהיה לנו קצת זמן לדבר על תרבות ארגונית, כי פה בהייבוב עשינו המון כדי להפוך את זה למשהו שאפשר להשמיש אותו ככלי טכנולוגי. איך יודעים למדוד תרבות ארגונית? איך יודעים אם היא, אם היא תורמת או לא תורמת? זה חלק ממה שאנחנו עשינו בהייבוב.
בוא נשמור את זה רגע, עוד רגע, נגיע לזה. אז רגע, פרשתם, הקמתם שלושתכם חברה, ואז, ב-2007.
בתחילת 2008, ולשמחתנו הגדולה, השקיע בנו סקויה.
זה
הקרן הון סיכון.
מספר אחד בעולם.
מספר אחד בעולם.
איך זה קרה?
סיפור...
מה היה לכם?
היה רעיון אמיתי, כל מה שאני אומר אמיתי, היה רעיון על מצגת, בלי כלום. סתם סיפור.
סיפור על מצגת.
משהו שבתחום שאתם ידעתם לעשות אותו?
בתחום שהשותפים שלי הם טכנולוגים, בא מעולם הנטוורקינג, אני באתי מעולם הביזנס ואמרתי שאני רוצה SaaS, שזה הכנסות מתחדשות.
תוכנה כשירות, כן.
מנוי?
מנויים, והקמנו חברה בעולם ה-CDN, Content Delivery Network, שזה טכנולוגיה שמאיצה את האינטרנט.
מה, זה כמו אקמאי והדומה?
בדיוק, אז אקמאי רכשה אותנו.
וואה.
אחרי 3.5 שנים ב$300 מיליון. שזה ההישג פנומנלי, אבל סקויה השקיע בחברה.
אבל איך זה קרה השקעה? באתי ממצגת ואיך פתאום סקויה משקיעה בכם?
אז הם מתלהבו מהאנשים.
סקויה ישראל או סקויה?
סקויה ישראל.
מי זה השמיל?
חיים סדגר.
חיים סדגר, נסענו לחיפה.
איש מיוחד מאוד.
לבית שלו, ליד הבית שלו לבית קפה. סיפרנו לו את הסיפור, הוא אמר, אני לא האמנתי לכלום ממה שאמרת, אבל אתם נראיתם לי אנשים רציניים. והשקענו, הוא שחט אותנו בתנאים, אבל זה הגיע לנו כי היינו צעירים, נתן לנו צ'אנס.
לקבל צ'ק מסקויה, זה...
זה היה הרקוגנישן, זה היה ממש מעניין, אבל קוטנדו הייתה סיפור סינדרלה. אני לא חושב ששמעתי על חברה, שבתוך 3.5 שנים, בלי לעשות פיבוט, בלי לשנות את הכיוון שלה, שינינו אותה ממש בהתחלה, אבל מהרגע שיצאנו, היא כבר היה בכיוון די מסוים, לא שינתה את הכיוון שלה, את האסטרטגיה שלה, ועשינו בית ספר, לאקמאי. ממש.
שהקמה איזה, כאילו הלוויתן.
כן, הם המציאו את התחום.
אולי רק נסביר, רק כמה, למי שלא יודע, כשאנחנו היום גולשים באינטרנט, נגיד ביוטיוב, אז אני לא רואה את הסרט משרתים בארצות הברית, אני רואה את הסרט משרתים בישראל, בזכות הקמה היא שהיא מפזרת שרתים בכל העולם,
בדיוק,
נכון?
בדיוק, בדיוק.
אז אתם, מה קשורים? עשיתם אותו דבר?
אנחנו עשינו את מה שהם עשו, אך הרבה יותר חכם והרבה יותר אפקטיבי, עם כלום כסף. כלומר, להם היו 1,600 נקודות פרוסות בעולם, חוות שרתים בעולם, לנו היו 32.
אז מה?
דוד וגוליאת.
הפטנט היה שזה לא הפייפ, זה לא הצינורות, זה הפאמפ, זה המשאבה. אז הפרוקסי שהחברה כתבה, שדרך אגב, עדיין שליש מהאינטרנט בעולם היום רץ על הקוד של קוטנדו, אחרי שהם הרשו אותנו.
רגע, אולי תסביר
זה לא הצינורות, אלא בעצם הדרך להעביר את זה בתוך הצינורות.
החוכמה שישבה במשאבה שדחפה את הדאטה, הייתה זאת ששינתה את הכלל למשחק. זה לא על ידי פריסה של עוד ועוד שרתים בהרבה מקומות, זה להבין איפה למקם את השרתים, ואיזה מכונה חכמה תהיה כדי לדחוף את המידע.
אתה אומר, כאילו בוא נגיד סתם כמשל טיפש כמוני, במקום לעשות 200 תחנות רכבת, אני יכול לעשות 30 תחנות רכבת שמאוד נגישות למלא מקומות מרכזיים.
בדיוק.
או שאני גם יודע איך לנתב אותם לצמדים חשובים.
בצמדים הקריטיים.
יפה. אז אתה כאילו אמרת, אקמה, אתם עובדים בשיטה מיושנת, ואני עושה בשיטה חדשה, אקמה היא רועדת מפחד, מי הלקוחות הראשונים שלך דרך אגב?
פייסבוק.
פייסבוק הצעירה.
פייסבוק זה היה השנת 2009.
היא הלקוחה הראשונה שלך?
לא, הראשונה היה Match My Pet. זה האתר דייטינג לכלבים בניו יורק. לא, לקבוע ביחד, לצאת לפאר. כאילו שהכלב שלך חברותי והכלב שלי חברותי, אז שווה להם לשחק ביחד.
זה ביזנס שעבד מאוד יפה בארצות הברית.
כן, זה סתם איזה חברה ש...
זה היה לקוח.
הלקוח הראשון?
פייסבוק באותם ימים הייתה חברה מאוד צעירה.
היו לה 100 מיליון יוזרים, שאנחנו התחלנו, ישבו ביוניברסיטי אבניו בפאלו אלטו, מי שבחן את הטכנולוגיה של קוטנדו עבור סקוי היה מישהו שלימים הפך להיות ה-VP נטוורקינג של פייסבוק.
הוא כבר הכיר את הטכנולוגיה?
והוא אהב את זה, אהב את הרעיון, והוא אמר, תראו, אני לא יכול להעביר הכל אליכם, ברור, היינו סטארט-אפ קטן, אבל אני אנסה אתכם. כל פעם נתנו מנות קטנות, אני לא אשכח, אני עברתי לארצות הברית, עשיתי רילוקיישן עם המשפחה, לעמק הסיליקון.
בתור מנכ״ל של החברה, היית צריך להיות קרוב
לשוק.
לשוק, ללקוחות.
והלכתי עם הבת שלי, באמריקה, בסוף היום, ישראל שקט בחוף המערבי, אז היינו, הלכנו לפארק, ופתאום בחמש
וחצי... כאילו כששמה זה אחרי צהריים, בישראל זה אמצע הלילה, כן.
אני מקבל טלפון מאחד העובדים של הבחור הזה, הוא אומר לי, תקשיב, חתמנו על החוזה איתך, איך להעביר לך את החוזה? שאלתי אותו, איפה אתה גר? למה אתה שואל? אמרתי לו, אני בא עכשיו. זה היה פנומנלי.
בעצם זה קרה די...
רגע מכונן.
צריך לומר, רגע, יש פה איזה סוג של נס, כי בדרך כלל סטארט-אפ קטן, אף פעם קורפורייט, או לא משנה, אפילו בדרך כלל קשה לו להשיג לקוחות. במקרה שלך, מישהו שהשקיע בך את הכסף, סקויה...
הוא לא השקיע.
מישהו אבל שהכיר אותך מסקויה מהקרן, הלך לעבוד...
הביא אותו בתור בודק מקצועי.
בתור מומחה שהסתכל על זה.
שיגיד מה אתה חושב על הרעיון, והוא אמר, רעיון אחלה.
אז שנייה, אז בסדר ככה, אתה מבקש כסף מסקויה. סקויה הם חכמים, הם שואלים הרבה אנשים מומחים, אחד מהאנשים שהם שאלו היה מי שעובד בפייסבוק, או אחרי תקופה עבד בפייסבוק, והוא התלהב מאוד, אומר לסקויה, תלך על זה, שסקויה משקיע את הכסף, ואז אחר כך הוא באמת נהיה לקוח שלך.
נכון.
יפה מאוד.
נכון.
בקיצור, סקויה נתן לך גם כסף, וגם לקוח בומבה, בבילים אחרות.
לא שהם נתנו את זה באופן ישיר, אבל זה בזכותם
קרה. הם עזרו, והם היו, אגב, הם לא היו יחידים, טוויטר גם היה לקוח שלנו.
למה, איך הגיעו?
זה מדהים, לקוטנדו, אמרתי לכם, סיפור סינדרלה, הפיצ'ר שהכי שיחק לטובתנו, היה שהיו חברות ששנאו את אקמה, חשבו שהם יעירים, ואז לא הייתה להם ברירה, הם רבו איתם או לא אהבו אותם, חיפשו פתרון אחר, ואנחנו היינו פתרון.
אתה מקבל את כל הריבאונדים, אלה שלא רוצים לעבוד עם הענק בשוק, באים אלינו.
ומה שהיינו צריכים לעשות כל הזמן, זה רק לספר בשוק כמה הם, 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 הם ארוגנטים, וכמה הם מתנשאים, וזה עבד לטובתנו.
ומתי פעם הראשונה ש...
טוויטר גם הייתה מאוד צעירה באותה זמן.
טוויטר הייתה צעירה, אבל אני זוכר שטוויטר, אשת מכירות, שהחתימה את ההסכם עם טוויטר, באה אליי ואמרה, תתחדש, קיבלנו את טוויטר, אמרתי, את לא עושה לי את זה. איך ניקח את זה עלינו? זה פחד אלוהים.
גדול מדי.
זה מחר בבוקר יורד, ואנחנו בכתבה ב-CNN, שאנחנו לא...
שבגללך טוויטר לא...
ואז חזרנו בחזרה, ואמרו להם, תקשיבו, תנו לנו 80% ו-20% שתשאירו עדיין אצל הקמיים, ואנחנו אמרנו, אם יקל לנו חלילה וחס משהו, אז הם יוכלו לעשות... פייל אובר בחזרה לאקמאי ולא יפלו לגמרי, היינו, לא ידענו שאנחנו מסוגלים לעשות את המספרים האלה.
זה קרה פעם אחת?
לא, 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 אבל גולת הכותרת של קוטנדו הייתה הסכם שחתמנו עם AT&T. AT&T זה, מי שלא יודע, זה הבזק
של ארצות
הברית. של ארצות הברית.
ממציא הטלפון זה AT&T.
בחברת בל, לשעבר, כן. וגם פה היה אנקדוטה, הציעו לנו להשתתף באיזשהו כנס, לא לנו כסף, לממן את הכנס, אז נתנו לנו את הסלוט האחרון בכנס, אני עליתי.
שבדרך כלל זה זמן שכבר כולם הולכים הביתה.
כן, היו המנקים, הטכנאי שהיה צריך לפרק את הרמקולים.
אומר לך, נו נוסע יפה.
לי פעם יצא שמישהו הזמין אותי לדבר באיזה כנס בסלוט האחרון, עמדתי מול אולם ריק. אתה עומד, מדבר, ואתה מול אולם ריק, זה כבר כולם הלכו.
אז ישב איזה בחור בשורה הראשונה, עם עוד אחד, וסתם, עשיתי את זה קצר, כי ראיתי שכבר כולם רוצים ללכת, וכשירדתי מהבמה, הוא אמר לי, שלום, שמי כך וכך, אני מ-AT&T, הייתי שמח, אני הייתי שמח לפגוש אותך.
אוה, בסוף הבן אדם הכי חשוב ישב שם.
ואני אמרתי, הוא היה אמריקאי כזה, אמרתי למה ש... ניסיתי אפילו לא להתחמק, היה נראה לי בזבוז זמן, והייתי עייף.
מאוכזב.
ולמחרת בבוקר הוא בא למלון, ישבנו, והבנתי ש... וואו, קרה לנו...
זה הלקוח הכי גדול שלך.
הכוכבים הסתדרו לנו. AT&T...
סייעת הדשמיה.
חיפשה להקים פתרון שהתחרה באקמיים.
אורה.
ולא הצליחו להרים אותו. ומה שאנחנו עשינו, בדיוק התאים למשהו שהיה חסר להם. היו להם 200 מהנדסים בניו ג'רזי שפיתחו את
הטכנולוגיה
ולא הצליחו.
וכמה עובדים יש לכם אז באותה תקופה סתם?
30, 40, משהו כזה.
ה-30-40 האלה, הישראלים האלה מצליחים לעשות מה ש...
אז חזרתי לארץ.
חברה כמו AT&T, שזה מה, זה מעצמה.
כן, טסתי לישראל, שכנעתי את השותפים שלי לטוס איתי לפגישה בניו ג'רסי, אצלם עם כל האנשים.
במעבדות שמה.
ובתוך בערך חודש שכנענו אותם לעשות end of life. למוצר שלהם.
לסגור את המוצר.
ולהמר עלינו.
מה להמר, אבל הם רצו לעשות מוצר בתור...
לקחת את הטכנולוגיה שלנו.
בתור משתמשים או בתור למכור את זה?
ולהפוך אותה להיות עלינו, אבל white label AT&T. כלומר, כל מה שאנחנו בנינו, הם צבעו בצבעים של AT&T.
כלומר, AT&T עכשיו מגיע מוכרת אקמאי משאלה לקוחות בעולם, אנשים לא יודעים שמאחורי אקמאי הזה יש איזו חברה ישראלית של איזה כמה... אז היא הפכה להיות מפיצה שלכם,
במילים אחרות. זה היה מטורף, היה לנו הסכם איתם, לא רצינו למכור את החברה, גם הם לא רצו לקנות, אבל היה הסכם OEM לשלוש שנים, עם הרבה מאוד כסף. וגם בגלל ההסכם הזה אחר כך היה לנו קל לגייס את הכסף לאחר מכן, ו-AT&T פשוט, AT&T, איפה שהם לא הלכו, הם מכרו, מכרו לשל ומכרו, והסיפורים, אני מזכיר לכם, זה שנת 2009, זה משיקים את אייפון הראשון, אפל, עם הסכם בלעדיות עם AT&T, אפשר לקנות אייפונים רק, בחנויות של AT&T, ואייטיונס, של אפל יושב על הקמיים. ו-AT&T מתים להוציא את אייטיונס מהקמאי ולהעביר אותו אליהם. בין AT&T לבין הקמאי הייתה מלחמת חורמה כמו ישראל ואיראן, אי אפשר לשים אותם בחדר, זה כאילו שנאת נפש, לא סבלו אחד את השני, ברמה של, ברמה אמוציונלית, אחת חברה שנאה את השנייה,
ואתם שמה
ואנחנו באמצע,
ליהנות מההפקר.
AT&T מטיסים מהחוף המזרחי לפגישה בקופרטינו, בחוף המערבי.
קופרטינו זה המטה של אפל?
כן, עם סטיב ג'ובס. אני לא נכנסתי לפגישה, ישבתי בחוץ. הם נכנסו פנימה. אקמה ישלחו את המנכ״ל שלהם, יהודי. לפגישה.
אקמה זה גם השקעה של, גם הוויסיס שלהם יהודי.
אקמה זה בחור יהודי, יש לו סקוט טובין.
של סקוט טובין.
סקוט נהיה מספר אחד בבטרי בזכות אקמה.
בסוף זה היהודים נגד היהודים בסוף.
בקיצור, אנחנו סידרנו ל-AT&T הקלטה של הנטוורק של אייטיונס, והראינו לאפל שאקמה מרמים אותם. שמשרתים אותם, הם לא עושים אופטימיזציה של הרשת, אלא משרתים אותם מכל המקומות שהם נמצאים לא באומס או משהו כזה.
כלומר, נגיד לדוגמה, אדם שומע שיר עכשיו באייטיונס, זה שירות שירים למי שלא יודע, אין לי אייפון אבל אני מכיר, וחרדי אין לו אייפון, אז הוא שומע את השיר, ואפל רוצה שהוא ישמע את זה מאוד מהר ומאוד איכותי, אז היא חושבת שהוא שומע את זה מהשרת בתל אביב, והוא לא יודע שבעצם הקמה היא נתנה לו את זה מכפריסין, כי בכפריסין ריק.
בדיוק.
ואז אומר, אתם גיליתם.
שיש בעיית latency.
איחור, זאת אומרת עיכוב, השעיה כזאת.
הוא לוחץ פליי, לוקח כשתי שניות.
ואפל מסתכלים בפרצוף של הקמה, ואומרים, זה נכון או לא נכון? והקמה לא יכולה להגיד שלא, ואז הם עושים טעות פטלית, והם אומרים, אתם יודעים מה, בוא תבדקו אותנו שוב, ובין לבין הם משפרים את ה-latency, ואז אמרנו, הנה ההוכחה, אתם רואים? אם היו משאירים את זה, אומרים, אוקיי, זה מה יש, אבל פה הראינו להם, אתם רואים, הראינו לכם שאתם לא משורתים בצורה אופטימלית, ועכשיו הם הוכיחו שכשהם רוצים, יש פער.
כלומר, היה פה משהו זדוני בעצם.
כן, והם התפוצצו עליהם. לא זכינו בסוף, בעסקה, כי באמת, אקמי ואפל היו ככה צמודים צמודים, אבל זה היה, תקשיבו, בתור יזם, פופציק, לשבת בלובי של הכניסה לחדר של סטיב ג'ובס בקופרטינו, שיש בגדול מלחמת גוג ומגוג, על מי ישרת את מי, על פקקת טכנולוגיה של ישראלים, זה היה רגע מכונן, ולאחר האירוע הזה, אקמה החליטה שאנחנו כבר איום גדול מדי עליה, בהתחלה הם טבעו אותנו על הפרת פטנטים, 3 פטנטים, הייתה להם שיטה לטבוע על פטנטים, ואז...
כן, האחלי הבסיסי קודם כל שעושים.
ו3.5 שנים מהיום שהחברה קמה, היא נמכרה ב$300 מיליון, זה היה לפני 15 שנה.
זה היה מטורף.
$300 מיליון זה היה סכום עתק.
זה המון, כן.
כמה היא גייסה?
נדמה לי 36 מיליון.
וואי.
מדהים. מסקויה ואחרי זה...
סקויה, בנצ'מארק, תנאיה קפיטל.
בנצ'מארק זה מייקל אייזנברג, אלי וורטמן אז היה.
ערד נווה. וכמובן שהמשקיעים שלנו עשו החזר מטורף. אגב, מייק מוריץ מסקויה.
הוא השותף המנהל. כן. שהוא גם יהודי דרך אגב.
כן.
גם יהודי.
או מי שיש מועד שהוא דתי, יש שם הרשבת, משהו כזה.
לא, הוא לא, הוא לא. הוא אחד האנשים הכי מבריקים שפגשתי מימי, מאוד מצחיק, שנון, מאוד אהב את החברה, מאוד לא רצה שנמכור אותה.
עכשיו יש לכם עוד פוטנציאל כאילו לצמוח.
הוא לקח אותי לחדר באחת הפעמים, והראה לי שהמספרים שלנו יותר יפים מהמספרים של אקמי, של צ'ק פוינט, והוא אמר, אל תמכור, זה חברה ענקית, ואני שמעתי בהצעתו של חיים, חיים סעד גרמה, אני מציע לך לא להתערבב איתם. עם החברה האלה.
באמריקה.
מייק מוריץ זה המייסד של סקויה, וחיים הוא שותף אצלו.
הוא פה בארץ, הוא
נכנס. האיש הקטן אומר לך, אל תשמע לבוס הגדול. אל תתערבב איתם,
כי הם יפמפמו לך את השכל, שזה גדול, ואתה תוכל לעשות כלום, ואתה תיכנס ללופ עם עצמך, שזה חברה ענקית וכו' וכו'.
הזווית של מייק, בגלל שהסקויה הגדולה צריכה החזרים ענקיים בשביל לשנות את הקרן. 300 מיליון לא משנה, אולי לך זה משנה את החיים, אבל...
זאת התשובה שלי, בדיוק. אני, כשפגשתי אותו, אמרתי לו, תגיד כמה LPs יש לך?
שמשקיעים?
שותפים מוגבלים, זה שמשקיעים בקרנות, כן.
אמרתי לי, יש 5 בני משפחתי. ועבורי זה, עבורי, עבור השותפים שלי, זה אירוע...
משנה
חיים.
משנה
חיים, ו... זה לא יקרה. אנחנו... זה היה בדיעבד, כאילו, כבר היינו עמוק בתוך תהליך המחירה, והוא תפס אותי באיזה כנס, והוא אמר, מה עשית? ואמרתי לו, זה היה המשפט שהחלפנו, הוא לא אמר מילה. לימים הבנתי מחיים, שמייק מוריץ אמר, אני לא משקיע יותר ב... אני סוגר את הקרן.
זה הסיבה של הסגירה, סקויה ישראל.
פה יש פה סקופ מטורף, שנייה. סקויה ישראל,
זה סקופ מטורף. מייק אמר, שאני לא חושב שתקום חברה גדולות, לא יקומו בישראל חברות גדולות אותה, כי כמו בישראל חברות גדולות.
אבל הקייס שלך...
בין השנה הסיפור היה רק כדי...
זה היה ב-2011.
תקשיב, זה שנה וחצי אחר כך, הוא סגר את סקויה ישראל, שנתיים.
כן,
הקייס שלך בעצם
נימד אותו. הוא זז מתפקידו, ומי שהחליף אותו היה דאג לאונה.
מי הוא זה? חיים? חיים סדיה?
לא.
מייק מוריץ הוחלף על ידי דאג ליאונה.
דאג ליאונה. ולימים, חיים אמר לי, שמייקל מוריץ אמר לו, אם מכרת את קוטנדו, אז כנראה לא תקום חברה גדולה, לא יקום עוד חברות גדולות בישראל.
אגב, באותה תקופה זה היה נכון, זאת אומרת, בעצם חברות ישראליות, לא צפו, הוא לא אמרו, אני אהיה חברה של מיליארדים, אלא אמרו, אני אמחר בעשרות או מאות מיליונים. באותו זמן זה מה שהיה קורה.
נכון.
והוא אמר, מייק מוריץ, אותי מעניין חברות של מיליארדים, לא מעניין אותי חברות של מאות מיליונים.
נכון.
ואיזה מה שקורה עם חברות כל כך טובות, אז זה כנראה, ישראל זה לא המקום
הנכון. אגב, באמת נכון, סקויה ישראל, היה להחזרים מאוד יפים, אבל בסוף מאקזיטים של 500 מיליארד, 300 מיליון, כל מיני כאלה, זה לא מדובר על אקזיטים כמו שאתה מכיר, כמו שמכירים.
אבל העולם השתנה מאז.
כן, כמובן.
אבל אתה בעקיפין, אתה גם תרמת, אני אגיד, להייטק הישראלי, כי כשסקויה ישראל התפרקה, כל אחד מהם הלך והקים קרן.
כן.
יש פה כמה קרנות, יש את הקרן של גילי רענן, וטל מורגנשטרן הוא בלייטספיד, וחיים סדגר יש לו את הקרן שלו, ושמיל, כל אחד ברוך השם עושה דברים נפלאים.
לא, אני לא תרמתי.
לא, אבל גם צריך לומר שגם כנראה הרבה מאוד יוצאי קוטנדו, גם כנראה פתחו דברים חדשים, נכון?
ובאקמה היא מחזיקה פה בארץ כמה מאות.
כן, אנחנו בקשר איתם, יש לנו שם, אנחנו עושים...
אקמה היא בישראל, זה מבוסס על הרכישה שלכם.
כן, מאז הם עשו כמה רכישות בארץ, האחרונה הייתה גרדיקו. אני אחרי הרכישה ניהלתי את ה-Security Business Unit של אקמה. זה היה כלום. היום זה, לדעתי, רוב המחירות שלהם. זה מחירות של סקיוריטי.
מהבטחה.
זה היה מטורף. המהלך עצמו, אבל אני לא נהניתי מהעבודה בקורפורט. לא, זה מבחינתי לא היה אתגר. ושנתיים, בול. אחרי הרכישה.
שזה כנראה היה הסכם שלך, חייב אותך לשעה
של שנתיים. לא, הסכם עוד היה לפני, פשוט, סיפרת לכם שהמנכ״ל היה יהודי של אקמה, הוא היה אדם מאוד מתוחכם, ובצורה מניפולטיבית הוא אמר, תראה, אם אתה רוצה, אמרתי שאני חוזר לישראל, אם אתה רוצה להקים את ה-Security Business Unit בישראל,
אז אתה,
בוא תרים את זה, כן. אם לא, אני מרים את זה בהודו.
ענק, ענק. נדל נגן לך על המדברים הנכונים.
אמרתי לה, אתם נחשוב על זה בסוף שבוע, וזה כבר במדרגות, כבר אמרתי, אין מצב שאני לא לוקח את זה, וכך קרה באמת. וקוטנטו הייתה הבסיס של הפעילות של אקמאי, והיום יש פה קבוצה גדולה מאוד של חבר'ה שמתעסקים בסקיוריטי באקמאי, וגם בנטוורקינג. אחד השותפים שלי עדיין עובד שם, הוא עבד שם עד לאחרונה.
אני רוצה לשמוע את הרגע שבו אקמה היא פונה אליך ואומרת לך, אני רוצה לקנות אותך, איך זה קורה בדיוק? אתה יושב באיזה מקום, אתה במסעדה, אתה אוכל, שותה, מקבל מייל, טלפון?
אז תזכור שברקע היינו במלחמה.
לכן אני מנסה לשמוע מה קרה, איך זה קרה.
והיה ממש דם רע. כאילו הם היו רעים, אנחנו היינו הקטנים, מסכנים, ו-AT&T אמרו לנו, תלחמו בהם, אנחנו נעזור לכם. נתנו לנו 50 פטנטים לתבוע אותם בחזרה.
AT&T אמרו לאקמאי, אתם טובים.
אמרו לנו.
לנו.
קחו 50 פטנטים.
שלנו, של AT&T מתנה.
שלנו ותתבעו את אקמאי כנגד התביעות פטנטים.
נתנו לכם נשק בתביעות פטנטים האלה.
יש כזה טבע, יש כזה אמירה כזאת, שאומרים בהייטק, פטנט אין לו ערך עסקי אמיתי, רק לשמור שלא יתבעו אותך, אתה תתבע בחזרה.
במלחמות פטנטים הגדולות, כל אחד שולף את הפטנטים, כן.
ויום אחד פגשתי בנקאי ש סיקר את המניה של אקמאי, ושאלתי אותו, תגיד, איך אני יכול להכאיב להם בחזרה, אחרי שהם הרגו אותנו? אז הוא אמר, המניה. ואז הוא אמר, תפגשו את הבנקי השקעות, ותספרו להם מה אתם עושים. למה אתם יכולים, למה הנוכחות שלכם בעולם מסכנת את הצמיחה של אקמאי?
במילים אחרות, למי שלא יודע, בדרך כלל פעם בתקופה, בנקי השקעות מוציאים דוח, אומרים, זאת החברה, נגיד בזק, גוגל, מצבה מצוין, הערה קטנה, יש סכנה מאיזה חברה אחרת שיכולה להם.
אז כך קרה.
אתה צריך להדליף לאיזה בנקאי.
לא, אז דיברנו, אנחנו לא אמרנו מילה רעה על אקמאי, אמרנו למה הקונספט הזה של הפייפ מול הפאמפ הוא הנכון, ולמה אנחנו ננצח, ואז זכינו בעסקאות ענקיות.
איפה, מי הוציא את זה? מי הוציא את זה?
כולם. מגרטנר ועד לדויטשה בנק וכולי. וכנראה שבאחת השיחות שהיו אוף דה רקורד, בין אחד הבנקאים לאקם, אמרו, אנחנו מכירים את רוני זהבי מקוטנדר, אם אתה רוצה להעביר מסר או משהו כזה.
בדרך כלל זה ככה עובד, הם מדברים אחד עם השני לפני שהם רוצים את הסקירה שלילית.
בסוף בין אקמאי לבין החברות, בין לבין האנליסטים והבנקאים שמסקרים אותם,
יש איזה קשר.
מערכת יחסים קבועה. ואז אני מקבל, אני יודע אפילו איפה זה קרה, הייתי בטיסה חזרה לחופשה בקיץ עם המשפחה בבורדינג בלוס אנג'לס.
היית בורדינג לחזור.
לחזור ארצה, לחופש, היה לי בלקברי.
חופש, היית חי בארצות הברית, אמרת אני טס לישראל לחופש.
וממש לפני שנכנסים לנטוס, היה לי בלקברי, אני מסתכל, אני רואה אימייל שבא מ...
חיבור?
המנכ״ל של אקמאי.
וואה.
מה שם,
היהודי החכם.
שלום, רוני, אני... בוא נתרגש.
שלום, משהו כזה. תאמין לי, פעם ידעתי את כל מילה בעל פה, ונשמח להיפגש, משהו כזה. וכל השיחה, כל הטיסה לחשוב מה אני עושה עם האימייל הזה.
טיסה ארוכה.
וחשבתי שאני פופאי, ואני hard to get, ולא עניתי.
קשה להשגה, לא ענית מיד,
לא, חשבתי שאם אני לא יענה מהר, אם אני יענה מהר, אז אני אראה איך על השלוש, ובערך כל שעה תסקתי באימייל, איך לכתוב אותו, מה לענות לו וכולי, ובסוף כתבתי, אחרי איזה שבועיים, כאילו הייתי
עסוק. שבועיים חיכית?
כן, כאילו הייתי עסוק.
ואלה שם בטח
יושבים. סליחה שחזרתי אליך באיחור. כשאני אהיה באיסט קוסט, בתחילת ספטמבר,
אני אהיה באיסט קוסט
בבוסטון, אז אני אשמח להיפגש משהו כזה.
ואתה באמת מוכן נפשית להגיע במיוחד, אבל לא לספר לך.
בשביעי בספטמבר, אני זוכר את זה, כבר חזרנו בחזרה מהחופש, ואז טסתי לבוסטון לפגוש אותו.
במיוחד, אבל הוא לא יודע שאתה במיוחד.
הוא לא יודע. ובפגישה בבוסטון הוא בא עם הפרזידנט שלו.
הנשיא.
שדווקא עם הנשיא הייתה לי כימיה נהדרת, והוא היה קצת קשוח המנכ״ל. וישבנו בארוחת ערב. ירד גשם מבול. זה היה מרחק של 50 מטר, אבל הגעתי... רטוב כולי, אמרתי, איך אתה בא ככה לפגישה? רטוב, הכל נטף. ישבנו ודיברנו וכולי, ואז...
בטח זה שיחה כזאת, בהתחלה מדברים על דברים שלא קשורים.
הוא מאוד קשור לישראל, דניאל לוין, שאחד מהיזמים של אקמאי, נרצח בספטמבר 11.
כן,
אז דיברנו הרבה.
כן, אבל משתדלים לדבר על דברים מסביב, לא על ה...
לא, ואז קצת דיברנו על הביזנס, ואז הוא שאל, מה דעתך ש... נחבר את החברות, הוא לא אמר נקנה אתכם, זה היה בוטה, אבל הוא אמר נעשה משהו ביחד, ואמרתי לו, האמת לא באתי,
אין צורך.
לא באתי למכור, באתי לפגוש אותך, כי מי לא רוצה לפגוש את, את, את המרקט לידר.
מוביל לשוק.
ואז, בסוף השיחה, אמרתי לו, איזה שלושה דברים אתה רוצה שאני אקח מהפגישה שלנו, ואני אענה לך בחזרה. זאת אומרת, וואו, שאלה יפה, חשב, ואז אני כבר לא זוכר את כל התשובות, אבל אחד הוא אמר, דוחפים אותי לתבוע אתכם על עוד פטנטים, שניים, תדע ש-to scale the business, לגדל את הביזנס, זה קשה, כלומר, לעבור מ... 3 ל-30 ל-300, כל פעם תוסיף 0, זה מאוד קשה.
זה שהגעת לאן שהגעת, אז עדיין לא אומר שאתה תוכל להיות מוביל שוק עולמי.
ולא זוכר מה היה השלישי, ואני הבטחתי שאני אענה גם על התשובה, אבל אני באתי מוכן, ידעתי מה אני רוצה להגיד. אמרתי לו, כשרומא קרסה, הפרובינציות ידעו הרבה לפני שהבירה נחרבה. אתה עוד לא יודע.
שעבד
את הממלכה.
וואו.
שניים אמרתי לו שאנחנו ישראלים, ואנחנו, we only survive, כאילו אנחנו, אין לנו, אין לנו בעיה. אנחנו
ישראלים, שום דבר לא מפחיד אותנו.
מה, פטנטים? שום דבר באופן כללי.
כן, אנחנו נהיה כאילו, מה, אתה הרוג אותנו? טוב, יאללה, אז נסתדר.
כל היום מאיימים עלינו, אז מה?
וזה עשה קליק בשיחה.
זה עשה קליק, כן.
ואז אמרת, אתה יודע מה? תן הצעה? אין מה להפסיד, תן הצעה. זה אומר, אני אשלח לך ביום שני. הגיע יום שני, באמת, שלח לי הצעה מדהימה. לא אמנו, כאילו, שהיא תהיה כזאת...
קוסמת.
קוסמת, ו...
הצעה שאי אפשר לסרב לה.
ואז כמובן... חזרנו ואמרתי לו, לא.
וואו.
לא בכיוון. ואז הוא אמר...
כי זה מה שתמיד אתה צריך לענות.
אני בא לקליפורניה, אולי אני אפגש שוב.
עם מי, רגע, עם מי... לא.
איתו.
לא, אבל עם מי התייעצת לפני שאתה אמרת לו.
עם הבורד, עם האנשים מסביב.
אבל היה לך, בוא נגיד, מה עמד לך הצד השני? אם הוא לא קונה, יש מישהו אחר? איך אתה יכול למנף את זה?
לא, כי הרגשנו שזה היה רק בתחילת הדרך. לא מיירנו לשום מקום.
בפני עצמו.
כן, לגמרי. אוקיי, אנחנו ממשיכים.
אז הפגישה הסתיימה בזה שהוא אמר, אני בא לקליפורניה ובוא ניפגש שוב. נפגשנו, והוא העלה את ההצעה. ההצעה הראשונה הייתה 225 מיליון, הוא העלה את זה ל-258, זה המון. ואמרתי לא. גם להצעה השנייה.
וככל שאמרת לו יותר פעמים לא, התאבון שלו הלך וגדל.
אבל אני כל פעם, אני זוכר ששאלתי אותו, האם זה, is it your best and final?
מה זאת אומרת?
זה הטוב ביותר שלך והסופי שאתה מציע לי.
והוא לא אמר. הוא אף פעם לא אמר את המשפט הזה. ואז אני, לתחושתי, הרגשתי שזה עוד, יש פה עוד לאן לקחת את זה, אבל זה היה מפחיד נורא, כי זה עוד לא נגמר, כי הייתה עוד פגישה, וההצעה עלתה שוב.
בפגישות האלה זה גם פחד, אתה יכול מילה אחת לא במקום, אתה יכול לחל...
עלה ל-287, אם אני לא טועה משהו כזה, וגם אז אמרנו לא. וכבר פה...
צריך המון אומץ.
הייתי כבר, אמרתי לו, אם מה אני עושה פה? כאילו... אבל אני הרגשתי אותו, שהוא לא היה, הוא לא היה בגמירות דעת. אבל אז הוא עשה מהלך, הוא אמר, אוקיי, תבואו לבוסטון, ונמצא דרך. ואז ראיתי שהוא כבר מאבד את סבלנותו. נסענו באמת, חיים נסע איתי. נסענו לבוסטון.
חיים המשקיע שלך.
כן, חיים סדגר.
וככה העסקה נסגרה. אחר כך היינו צריכים לעבור את האנטי-טרסט בארצות הברית, שמוכרים חברה, צריך שהממונה על התחרות יאשר אותה, ומתחרה, קונה מתחרה, זה לא היה פשוט. ומי שהצילו אותנו היו גוגל.
גוגל?
שהתפתחה גם איזה שירות.
שהיינו אותם בקשר טוב, והם אמרו שזה יעשה טוב לשוק. AT&T כמובן שהתחרפנו עלינו ושנאו אותנו, איך מכרנו, איך...
למה הם לא הציעו הצעה נגדית?
עד שהם זזו. ביום האחרון, הם שאלו איפה ה-NDA, כאילו של החלון שנפתח, הם לא היו בקצב. בקיצור, אני אומר, הייתה סיפור סינדרלה, כי זה לא כל כך הסיפור השכיח של חברות. אבל היא הייתה הצלחה יוצאת מן הכלל, ובפרק זמן מאוד קצר, באופן יחסי, גם החזרנו למשקיעים יפה, גם העובדים עשו מאוד יפה, כמעט כל העובדים, אולי אחת או שניים שהצטרפו בסוף, עשו לביתם.
סיפור מדהים.
והקמנו פה בארץ,
מרכז פיתוח של
הקמה, אז אין טענות.
אני אגיד לך משהו, רוני, באנו לשמוע את הסיפור של אייבוב, אבל הסיפור הזה פשוט מטורף. מטורף, זה שווה פרק בפני עצמו, ואני חושב שאנחנו נעצור כאן.
נבוא עוד כמה ימים, עוד כמה
ונחליט
שבועות.
ונחליט עוד פרק על אייבוב, לא עשינו את זה אף פעם.
אז תבואו עם הרבה ציפיות, כי באייבוב בסיפור עוד יותר מעניין.
וואו, יותר מעניין מזה, כן. מה שנקרא, אתה מתחיל.
הוא עוד לא הגיע לסיאו, אבל הוא, הפוטנציאל שלו, אם אתה צריך לעשות כאילו קדימון, אז בואו תשמעו מה הולך להיות עם אייבוב.
בעזרת השם.
כמו שאומרים, אתה מתחיל באחרי מהר שלך, ואז אתה מגביר את הקצב.
יופי, תודה רבה.
תודה, היה פשוט מטורף, תודה.
שכוייך.